שלי, כאן מזל כהן, וברוכה הבאה לפודקאסט, איך נשים שאוהבות לאכול יורדות במשקל. יחד בפודקאסט הזה אנחנו משנות גישה. אין יותר דיאטות, ערבות, צמצומים וסבל בדרך לגוף החלומות שלך. כי בפודקאסט הזה אני הולכת לחשוף בפנייך איך האהבה שלך לאוכל יכולה לעזור לך לרדת במשקל אם רק תפעלי בשיטה ברורה. שיטה שעזרה לאלפי נשים לרדת מעל 24 וחצי טון. אז אם החלום שלך זה להשיג גוף חטוב, חזק ובריא, בדרך טבעית וכיפית, הפודקאסט הזה בדיוק בשבילך. יאללה מתחילות. היי אהובות, מה עניינים? איזה כיף לחזור אליכן בפרק השלישי של הפודקאסט שלנו. אנחנו ממשיכות מהפרק הראשון והשני, אז אני שוב חוזרת. מי שלא הקשיב לפרקים הראשונים, סופר ממליצה, כי יש כאן תהליך שאנחנו עוברות ביחד. ולענייננו, היום אנחנו הולכות להמשיך לדבר על מודל העץ ולעלות עוד שלב. דיברנו על זה שכדי להצמיח גזע חזק ופירות, ובאמת ליהנות מתוצאות שנשארות לאורך הזמן, לא כמו בדיאטה שאנחנו עולות ויורדות, אנחנו צריכות לפנות מקום, נכון, לחפור באדמה, להפרות את האדמה ואז לשתול את השתיל. מה קורה אחרי שעשינו את זה? בהנחה שעשינו את זה ממש טוב, עכשיו מגיע השלב המאתגר, השלב שבו אנשים שמים דדליין ומלחיצים את עצמם וממהרים לתוצאות. אבל מה קורה בשלב הזה? אני רוצה להרחיב. בשלב הזה, אם ניקח את הדוגמה של העץ, תחשבו על גנן ששותל שתילים חדשים באדמה. והוא מתחיל להשקוט את האדמה. וכל יום הוא מגיע להגינה שלו. והוא אומר, למה לא צומח פה כלום? מה קורה? למה לא צומח? ואז הוא מנסה חזק יותר. והוא, מה שנקרא, משתמש בזרנוק. או שהוא בכלל מתייאש ועוקר הכל מהאדמה, ואומר, זהו, לא יצמח פה שום דבר. מה יקרה? לא יהיה לו שום דבר, אוקיי? אם הוא חקלאי והוא מוכר יבול, לא יהיה לו מה למכור. אבל דבר כזה לא יכול לקרות, כי כל חקלאי וגנן יודע שיש חוק טבע, יש עת לזרוע ויש עת לקצור. כשמדובר בגוף שלנו, כל כך קשה לנו להפנים את זה. אנחנו כל כך רוצות שיהיה פירות לעשייה שלנו, כי אם אני מתאמצת וכבר עכשיו אני מתחילה בשינויים, למה אני לא רואה שינוי? למה אין התקדמות? למה זה מרגיש כאילו אני הולכת במקום? או חלילה, למה אני הולכת אחורה? אז בוא נתחיל קודם כל מהעניין הזה של אני הולכת אחורה. יש הרבה נשים שמתחילות תהליך של שינוי, ואז הן אומרות, וואי, זה ממש מוזר, אני מרגישה שאני הולכת אחורה, פתאום יש לי כל מיני תופעות לוואי, פתאום אולי יש לי כאבי ראש, פתאום יש לי עייפות. אז בבריאות הטבעית יש שני מושגים שמסבירים את הדבר הזה. למושגים האלה קוראים משבר מחלה ומשבר ריפוי. מה זה משבר מחלה? משבר מחלה קורה כשאנחנו מאמיסות המון הרגלים לא טובים שמצטברים, ואז מגיע מצב שהגוף אומר, אוקיי, הצלחתי לשרוד עד עכשיו, עכשיו אני כבר נכנס למשבר כי זהו, אין לי רזרבות יותר. ומה שקורה זה שהוא מכניס את עצמו למחלה. עכשיו אתם מכירות כל המחלות הנפוצות שיש, והן מחלות גם שהן פחות נפוצות, ו גם במקרה הזה, אמנם קוראים לזה משבר מחלה, זה דבר טוב כי זה מעורר את האדם לשינוי. אבל הדבר המבלבל זה דווקא המשבר ריפוי. משבר ריפוי, הדוגמה הכי טובה זה ניקוי רעלים. אני, יש לי סדנאות של ניקוי רעלים, שהמון נשים ביום יומיים הראשונות חובות משבר ריפוי. חובות תחושה של רעב מאוד חזקה, כאבי ראש, עייפות, מה קורה? הגוף מתנקה, נכון? קחו בית שלא ניקו אותו המון זמן, תביאו מנקה, היא תעבוד מאוד מאוד קשה. האם עכשיו המנקה עושה משהו חיובי? ברור. האם זה שהיא עובדת קשה יגרום לה לצאת מהבית ולהגיד, לא, אני לא מוכנה לנקות את הבית הזה? ממש לא, היא מבינה שיש כאן בית שלא ניקו אותו הרבה זמן, ולכן נדרשת כאן עבודה שהיא יותר קשה, והיא לוקחת אנרגיות. אני צריכה לזכור, אם אני עושה משהו טוב, הכל בסדר, יש תופעות לוואי, הגוף שלי בסך הכל אומר לי, מזל, תנוחי שנייה, בסדר? אני מרגיש שאת עושה דברים טובים, הנה אני מתחזק, אני צריך כוח, אז יש תופעות לוואי, וזה בסדר, לא להיבעל מהמקום הזה, לא להיבעל, להיות שם, לעבור את זה, ואז תראו, הגוף שלנו הוא סטגלטן מטורף, כמו שהוא הסתגל לג'אנק, ויחסית אנשים, אתם יודעות, יש אנשים שכל התזונה שלהם היא ג'אנקית, והם חיים, אמנם חיים פחות טוב, אבל חיים, אותו הדבר גם לכיוון השני, ברגע שמתחילים לעשות דברים יותר טובים עבור הגוף שלנו, אז עוברים את השלב הזה של המשבר ריפוי, ואז רק עולים ועולים, וזה מדהים, מדהים, מדהים. ודרך אגב, כל פעם שאתם תעשו קפיצה בבריאות שלכם, אז יהיה איזשהו משבר ריפוי. ושם אנחנו נמדדות כמה אנחנו רוצות את השינוי, וכמה אנחנו מוכנות רגע לעבור את המשברון הזה, ולעבור לדבר הבא. ותשימו לב, זה כמו כל דבר בחיים. כל פעם שאני רוצה לעשות איזושהי קפיצה, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה עם הילדים, בין אם זה בעבודה שלי, בכל תחום, יהיה לי איזשהו משברון כזה שיקח אותי לרמה הבאה, כי זה משהו חדש, זה משהו שאני לא מכירה, אני צריכה להסתגל אליו. והדבר הבא זה לזכור שכן קורה משהו, רק פשוט אני לא רואה אותו. כשהחקלאי מטפטף כל יום בטפטפת את האדמה, הוא יודע שיש עת לקצור ועת לזרוע, ועכשיו הוא בעת לזרוע. ומי אמר את העת לזרוע ועת לקצור? שלמה המלך, החכם באדם, זה שראה הכל, זה שהיה בהכל. אז בואו נקשיב לחכם באדם ונבין שיש פה תהליך שצריך לעבור, וזה שאני לא רואה משהו חיצוני, זה לא אומר שלא קורה שום דבר. קורים דברים, אני פשוט לא רואה אותם. עכשיו, הגוף שלנו זה מכונה גאונית שתומכת ועושה כל כך הרבה דברים, ומטבע הדברים לא יעזור מינוס של 30 ו-40 ו-50 שנה, אני לא יחסה ביום אחד וגם לא בחודש. אבל אני כן מתקדמת, אני אוהבת לדבר על מינוס בבנק, כי יש לנו גם את הבנק הבריאותי שלנו, וכמו שאנחנו חוסכות, מי שחוסך את פנסיה לעתיד שלה, אז גם מהמקום הזה אפשר לחסוך פנסיה גופנית, כי הגוף אמנם הולך אחורה, אבל אפשר בהחלט להיות בריאים וצעירים בלפחות 10 שנים פחות ברמת האנרגיה, אם אנחנו נותנות את הרזרבות שהגוף צריך, וזה התהליך שאני מעבירה אתכן כאן. אני רוצה שתהיו נשים שמתבגרות בצורה בריאה, בצורה חזקה, שיהיה לכם רזרבות. אבל מה לעשות, אם הייתי במינוס כל כך הרבה שנים, אז קודם כל אני צריכה לחסות את המינוס, וכשמחסים את המינוס, זה מקום שמאוד קשה להיות בו, כי מה זאת אומרת, צמצמתי את ההוצאות שלי, אני כבר פחות מבלה, אני חוסכת יותר, למה אין לי רווחה? למה אני לא נהנית מאיכות החיים הזו שאני מסגלת אותה? למה? כי מה לעשות? 30-40 שנה היית ברגילים לא טובים, צברת מינוס מאוד גדול, יש כאן מחיר וצריך לשלם אותו. איך משלמים את המחיר? בצורה שמחה. הרי אני אמרתי לכם, אנחנו באנו ליהנות כאן, אני לא מאלו שיגידו לכם, צאו מאזור הנוחות, תסבלו, תתעקשו גם שקשה, אני לא שם, אני במקום של בואו נבוא בגישה חכמה יותר, גישה בריאה וגישה מאוזנת, ודיברנו על זה בשני הפרקים הקודמים, לכן אני כל הזמן אומרת, תקשיבו לפרקים הקודמים, כי זה נדבך על נדבך, אבל איך באמת אפשר לעשות את זה? בשמחה, ובכיף, ובהנאה. אני קוראת לזה קידוש הדרך. בואו נתחיל ליהנות מהדרך, בואו נהנה מהחוויה, מהתהליך, די, 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 לסבול, אין מה לסבול. אם אני עכשיו מסגלת לי הרגל של לאכול תפוח כל יום, יאללה, תהני מזה, תעופי על זה. את אוכלת תפוח, את יודעת כמה אנטי-אוקסידנטים יש בתפוח שאת אוכלת? את יודעת כמה בריאות את מכניסה לגוף שלך? את יודעת כמה זה יתגמל אותך? יאללה, תהני מזה, תעופי על זה, תשמחי בזה, תראי את זה, תראי כל דבר קטן שאת עושה. כשאת מכניסה עוד קצת כסף וסוגרת את המינוס שלך, עופי על זה, תחגגי את זה. אנחנו רגילים לחגוג רק כשאנחנו בפסגה, למה? למה שהחיים שלנו לא יהיו חגיגה אחת גדולה? למה שלא נהנה מהדרך? וזה לא קלישאתי, זה בסך הכל בתפיסת העולם שלנו. זה לשנות את החשיבה, זה לבוא מתוך מקום של ילד שמתלהב. אני מסתכלת על התינוקות שלי, על סיה ויארי, וזה גיל שהוא כל כך מתוק, ויש בו התפתחות כל כך מועצת, מהקטע הזה שהם מבינים שהם יכולים לנוח על הידיים שלהם, ולהרים את הראש, ומתחילים להתגלגל ולהסתובב, ואז מתחילים לסחול, ויש לי איזה סרטון של סיה, שממש מתעד את כל ההתפתחות שלה, וזה כל כך מרגש, כי אני אומרת, יש להם את החדוות עשייה הזו, נכון, הם דופקים את הראש ברצפה, והכתפיים מאוד חלשות, ובכל זאת הם מתרוממים, והם מחפשים כל מיני דברים, ופותחים את המגירות, ועושים עלי בלגן, ואיזה כיף להם שהם נהנים מהדרך, ואנחנו איכשהו התבגרנו ושכחנו, שהטבע רוצה שנהנה, שבאנו לכאן כדי לשמוח ולא כדי להיות מתוסכלות מזה שאין תוצאות. ואתם יודעות מה הדמיון היותר גדול? שכשאני אגיע למידה שאני רוצה, אז אני אהיה מאושרת, אז אני אשמחה, אז אני אחזיק בתוצאה. חרטה, כמה אנשים עשו דיאטות, הגיעו למידה שהן רק חלמו עליה, עלו חזרה. מה היה חסר שם? היה חסר שם את הרוח, את השמחה, את הרגלים הטובים. אז אני רוצה שתבואו לדרך מתוך שמחה. עכשיו, הטפטוף הזה, זה הרגל הקטן שאני מתמידה בו, ואני שמחה בו, אוקיי? יש ניסוי שנקרא ניסוי האור. האורז, בטח שמעתם עליו, ואם לא שמעתם עליו, אז אני אספר לכן עליו. ניסוי האורז, זה גם ניסוי שאתם יכולות לראות ביוטיוב, הרבה אנשים עושים אותו, זה שלקחו שתי צנצנות של אורז, ושמו אותם אחת ליד השנייה. וצנצנת אחת דיברו עליה בצורה לא יפה, כללות, ודברים רעים, והלקאות, ושיפוטיות, וכל מה שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם. לעומת זאת, בצנצנת השנייה, דיברו אליה בצורה יפה, מילים טובות, אנרגיה, עצמה, כל הדברים הכי הכי מהממים שיש, ואז רואים שתוך 3 ימים, הצנצנת שמיסו עליה דברים רעים הפכה להיות שחורה, והצנצנת שמיסו עליה דברים טובים הפכה להיות מוארת ועוד יותר בוהקת ולבנה, והנה תראו כמה זה משמעותי האנרגיה הטובה שלנו בתהליך קידוש הדרך, אוקיי? כמה זה מדבר, כמה זה יוצר מציאות הדבר הזה. אז באמת אני רוצה שתיקחו מהחלק הזה את המקום של ההנאה, המקום של השמחה. עכשיו, זה משהו שהוא צריך להיות קודם ברצון שלכם, אוקיי? קודם כל תרצו את זה. אתם תראו, ברגע שתרצו את זה, הקדוש ברוך הוא יסדר את הדברים, וזה יהיה לכם בחיים. רק תהיו צינור לדבר הזה, תרצו את זה, תרצו להיות במקום שנהנה מהדרך, במקום ששמח מהדרך, וכן, אפשר להיות שם, זה לא קלישאתי, ואפשר להיות שם כשעושים את התהליך בצורה הדרגתית, וגם כאן אני רוצה רגע לעצור ולדבר על ההדרגה. אני כבר אמרתי לכם, אם אנחנו נבוא עם זרנוק של מלא מלא מים וננסה להצמיח פירות יותר מהר, זה לא יקרה. להפך, זה רק יגרום לכך שהפירות ינבלו והיבול יהרס. אבל אם אני מבינה שכל כמה זמן אני לוקחת הרגל קטן ומתמקדת בו, כמו שאני מלמדת בקורס שלי, אמרתי לכם, יש לי 14 צעדים שמרכיבים את השיטה, ועוברים צעד צעד, מטמיעים צעד, עוברים לצעד הבא, אז מה שיקרה במצב כזה, אני באמת יוכל ליהנות מהדרך, כי אני לא אהיה עמוסה, אני לא אהיה עסוקה בלהספיק, אני פחות אקשל, כי צעד קטן, ברור שאני אצליח אותו, אני אבנה אמונה בעצמי, תראו כמה דברים מדהימים קורים, כשאנחנו ממקדות את האנרגיה שלנו, כשאנחנו מוכנות רגע לא לטרוף את כל העולם, אלא לטרוף מה שנקרא בקטן ובהתמדה, וזה מה שמייצר את ההבדל, זה מה שמייצר את השינוי, וזה המנוף שלנו להצלחה, וככה קורה שינוי אמיתי, אני היום מחזיקה את השינוי שלי בזכות הדבר הזה, שהסכמתי להפסיק לעשות דיאטות ולצאת לשינוי, והבנתי, יש כאן שינוי חיים, זה לא איזה שינוי בקטנה. יש כאן צמיחה מטורפת, והמקום שאני רוצה להגיע אליו הוא מאוד מאוד גבוה, איך אני מפרקת את זה, את המקום הגבוה הזה, שינויים קטנים, זה הכל, שינויים קטנים בהתמדה, ואני אגיד לכם, גם אני לפעמים נופלת למקום הזה של יאללה, במיוחד אחרי לידות זה קורה לי, יאללה, אני רוצה לחזור לעצמי, ובואי ניתן בכל הכוח, וניכנס לאיזשהו תפריט טוב, אולי נעשה איזה ניקוי רעלים, ואין, זה מחזיק יומיים, וכאילו אני לא מסוגלת. ודרך אגב, השיטה שלי בעבר, גם היום אפשר ללמוד אותה דרך אגב, בשלושה שבועות אני נותנת את שתי האופציות, אבל מה שקרה לי אחרי הלידה של יארי, זה שהרגשתי שעמוס לי ממש, אני אמא לשני צעירים, גם אחרי הלידה שלו הוא היה בטיפול נמרץ 18 ימים, והוא היה ככה במצב מאוד קריטי, והיה לי קשה, ואז אמרתי, טוב, מזל, אני צריכה יותר משלושה שבועות, אני צריכה לפרק את זה ממש לצעדים קטנים ומדודים, וככה נולד הפירוק של השיטה ל-14 צעדים, וככה זה הצליח לי גם, פתאום אני מוצאת את עצמי, עושה צעד אחד קטן, מתמקדת בו, לא מעמיסה על עצמי ומצליחה, ורואה את האור, ואז עוד צעד ועוד צעד, ובום, טרח 6 חודשים חוזרת לעצמי, ומרגישה טוב, ואני אשתף אתכם בעוד משהו, בלידה של סאיה לקח לי בערך 2 חודשים, אחרי הלידה, לחזור לעצמי, עם הלידה של יארי לקח לי 30 שנה, שזה כאילו פי 3 מהזמן, ויכולתי לבוא ולהגיד, מה בלידה הקודמת, חזרתי לעצמי מהר, ולשים לעצמי דדליין, ולהלחיץ את עצמי, ואני אמרתי לעצמי, מזל, את לא הולכת להלחיץ את עצמך, את הולכת ליהנות מהדרך, את אימא ל2, זה הרבה יותר מורכב, זה כבר לידה שנייה, הגוף ייקח יותר זמן, תכבדי את הגוף שלך לפני רגע ילד והביא חיים לעולם, ומתי שזה יקרה, זה יקרה. את במגרש, את עושה את המיטב שלך, זה לא מעניין אותך מתי זה יקרה. וזה קרה. אחרי 30 שנה עליתי על חצאית ג'ינס שלי, שככה קניתי אותה אחרי הלידה של סאיה, 2 חודשים אחרי, מידה 34 מקסטרו. עכשיו זה לא העניין של המידה, זה העניין של הדרך, זה העניין של התהליך, זה העניין של הגעתי לזה בצורה שהיא מאוד מאוד כיפית וטובה. אז זה היה החלק הראשון בפודקאסט, לקדש את הדרך לשמוח בה וליהנות ממנה. אנחנו עוברות לחלק השני, החלק של הדילמות. אני מזכירה לכן שאתן שולחות לי דילמות, הצופות והמאזינות, ואני בוחרת ומעלה דילמה, ומדברת על הדילמה הזו, ועוזרת לכן לנתח אותה, ולהסתכל עליה מנקודת מבט, שככה תפתח לכן צוהר להתפתחות, צמיחה ושינוי. ואני מזכירה, מי שרוצה לשלוח לי דילמה, אז אתן מוזמנות באהבה. אני ככה בוחרת את הדילמות שאני מתחברת אליהן, ומצליחה לענות עליהן, כמה שיותר ספציפי, כמה שיותר ממוקד, ככה יהיה לי יותר קל. אז מה הדילמה של היום? היום יש לנו דילמה ממישהי מקסימה שקוראים לה רויטל, אז תודה רויטל, בחורה מאור יהודה. והאמת שהיא כתבה את זה קצת בכללי, אבל החלטתי לדבר על הנושא הזה, והוא נורא מתחבר גם לחלק הראשון, כי בוא נדבר על זה, בסדר? היא כותבת לי ככה, בארבע מילים, לא מצליחה להיות עקבית. אוקיי, כמה פעמים קרה לכם שהתחלתם תהליך ולא התמדתן? מיליון פעם, נכון? כמה פעמים אמרתי לכם, אמרתם לעצמכם, מיום ראשון אני אתחיל, אפילו בתהליך שהוא יותר טבעי ויותר מאוזן. אז בואו נבין, יש לנו איזשהו דמיון לחשוב שעקביות זה קו ישר שרק עולה ועולה 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 ועולה. זה עקביות, אבל זה לא עקביות, אוקיי? זה סתם דמיון שהוא דמיון מטופש ולא אמיתי. בחיים יהיו לנו נקודות שאנחנו נהיה למעלה, ויהיו נקודות שאנחנו נהיה למטה, אבל כשאנחנו מסתכלים בזום אאוט, אנחנו כל הזמן בצמיחה והתקדמות, גם כשאנחנו למטה. עכשיו אני יודעת, קשה לנו להכיל את זה, קשה לנו לתפוס את זה, אז בואו תנסו לדמיין ספירלה. דיברתי על הספירלה הזו ממש בקצרה באחד הפודקאסטים, אז עכשיו אנחנו נרחיב על זה. ספירלה זה בעצם מעין מעגל כזה שהולך וגדל, ממש תדמיינו את זה במוח שלכם, את הספירלה. אני עכשיו מדמיינת אותה, ואני אפילו עושה ככה צו עם הראש את הספירלה. מי שרואה בווידאו רואה מה אני עושה. והספירלה הזו, היא מאפשרת לנו להתבונן על החיים, לא בצורה של ציר זמן מאוד, הייתי אומרת, קיצוני וחד, אלא באפשרות יותר עגולה, יותר נשית, יותר רחבה. ובספירלה הזו יש נקודות, שימו לב, שאנחנו למעלה, ויש נקודות שאנחנו למטה. העניין הוא שהספירלה כל הזמן במגמה של צמיחה והתרחבות. זה אומר שגם אם עכשיו יש לי תקופה של ימים, שבועות, אפילו חודשים, בסדר? שאני לא במקום שאני רוצה להיות בו, שירדתי אחורה, שאני לא עקבית, אני עדיין בהתקדמות והתפתחות. כי הרבה פעמים אנחנו צריכות לרדת נמוך כדי לעלות למקום גבוה יותר. אני קוראת לזה הכמה צעדים שאני לוקחת אחורה לפני שאני יוצאת לספרינט, יותר, לפני שאני יוצאת לריצה. זה המקום הזה שבו אני לומדת להעריך את הרגלים הטובים. אני לומדת להעריך את המקום הגבוה שהייתי בו. אני מפתחת ענווה. אוקיי, ענווה, כמה חשוב להיות בענווה בתהליך ולהבין ש... אני יכולה לתת מעצמי, אבל גם יש דברים שהם לא תמיד בידיים שלי. אני מפתחת איזושהי סבלנות. אני מדייקת יותר את הצעדים שלי. אני מעטה את הקצב. לפעמים גם כשאני מפרקת צעדים, כמו שלי קרה אחרי הלידה של יארי, אז רציתי ישר כאילו מהר לחזור לשגרת בוקר מלאה. נו, כולה שגרת בוקר. לא, זה היה לי כבד. הייתי צריכה גם את השגרת בוקר לפרק, וזה נובע מאיזושהי גאווה. למה זה נובע מגאווה? כי אני, מזל כהן, אני מנטורית לאורח חיים בריא, אני מלווה אלפי נשים, אני שולטת בשיטה, אז מה זאת אומרת? אני יכולה גם ליישם אותה דקה אחרי שאני יולדת, אז לא, ממש ממש לא. ואני תמיד אומרת, כל נפילה שלי, כל הליכה אחורה, תמיד מחזירה אותי לבייסיק, תמיד מחזירה אותי לאנושיות, ואני תמיד גם יכולה לראות שאני עושה קפיצות גדולות יותר, ואני צריכה לחדד יותר את המשמעות, וכאן מתחבר המקום המנטלי. אני בעצם קוראת לכן המאזינות, קוראת לך ולך ולך, וגם לך רויטל, כל פעם שאתן יוצאות מהתלם, שאתן הגדרתן לעצמכן, אז תשימו לב, קודם כל, האם העמסתן, האם זה כבד עליכן, כל מה שלקחתם על עצמכן, ואז תפרקו את זה לדברים קטנים יותר. ודבר שני, האם אתן מספיק מחוברות לחזון שלכן? מה זה החזון? גם עליו אנחנו נרחיב בפודקאסטים הבאים. החזון מבחינתי זה למה אני עושה את מה שאני עושה, למה חשוב לי להיות אנרגטית, למה חשוב לי להיות בריאה, למה חשוב לי להיות חיונית, למה חשוב לי לראות טוב, איפה זה פוגש אותי במעגלי החיים שלי. אחד הדברים שבימים אלו שאני מקליטה לכם את הפודקאסט שהם מאוד משמעותיים עבורי, זה הילדים שלי. להיות אימא פה בונה. זה וואחד תפקיד שדורש מלא אנרגיות. כמה אנרגיות צריך כדי להיות אימא? בוא נשים את הדברים על השולחן. בוא נזה כובע מטורף. בטח כשהם תינוקים, עכשיו אמרו לי, ילדים צעירים, צרות צעירות, אני לא אוהבת לשמש במילה קטנים, זה כאילו לא, 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 לא אוהבת להגיד ילד קטן. וילדים בוגרים, זה צרות בוגרות, צרות גדולות, כן? אבל תכלס, זה כאילו, אני אומרת, כשסיה נולדה, זה עלי מטורף. כאילו אמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? לגדל תינוק זה דבר ענק, כאילו כמה צריך להחליף, לקלח, להכיל, כאילו אתה כל יום סביב הדבר הזה, וגם את סיה וגם את יערי ענקתי, את יערי אני עדיין מניקה, ענקה מלאה, וגם את סיה. עם סיה כן שילבתי דרך אגב מטרנה קצת, ובסדר אני שלמה עם זה לגמרי. אבל באמת, כאילו, אמרתי לעצמי, בונה, זה דבר גדול, גדול מאוד. וגם, עכשיו, עם שתי תינוקות, פתאום תינוק אחד, זה נראה לי בקטנה, זה נראה לי משחק ילדים, כאילו, מה זה תינוק אחד? שתי תינוקות, זה בכלל מטורף לגמרי. ושאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר לעצמך, וואו, כמה אנרגיות צריך בשביל ילדים. ואז אמרתי, אני רוצה אנרגיות, אני רוצה כוחות, אני רוצה ליהנות מהאימהות שלי, ברמה הפיזית אני רוצה ליהנות. אני, אצלי גם זה תינוקות שמנמנים, צריך הרבה כוח להרים אותם, אז אם אני אוכל טוב, ואני אזין את עצמי, אז ההנקה שלי תהיה טובה, אז יהיה לי כוח יותר לילדים, ואם אני אלך עוד יותר שלב, הילדים שלי רואים אימא בריאה, גם הילדים שלי גדלים לבית בריא, ואז הילדים שלי, אם ניקח את זה עוד שלב קדימה, גדלים להיות אנשים בריאים, ואז גם הם הופכים להיות הורים בריאים, ואז גם הילדים שלהם יהיו בריאים, ואז יש פה איזו שרשרת מטורפת של בריאות, שכאילו הולכת ומה שנקרא השפעה ענקית, והמקום הזה הוא מקום מאוד חזק, כי פתאום התפוח הקטן הזה שאני אוכלת כל יום, זה תפוח שגורם לכך שכל העולם ואשתו יהיה בריא. תראו איזה דבר גדול זה. עכשיו זה במחשבה, אני יושבת עם עצמי, אוקיי, וכותבת, אני אוהבת לעשות את זה בטלפון, יש לי קבוצה שפתחתי עם עצמי, ואני כותבת לעצמי מה המשמעות שלי של אימא בריאה, אוקיי, והלכתי פה על האימהות, לכו בזוגיות, מה המשמעות של שאני בת זוג בריאה ואנרגטית וחזקה, איך זה משפיע על בן זוג שלי, איך זה משפיע עליי בזוגיות שלי, בכלל, כאילו, אני כאדם, מה אני יכולה לעשות בחיים כשאני בריאה ואנרגטית וחיונית, ורק שאני מעצימה את הדברים האלה בחיים שלי, ואני שמה אותם מול העיניים שלי, זה נותן לי כוח לא לוותר על הדבר הגדול הזה, לא לוותר על האנרגיה והחיוניות, ואז אני חוזרת חזרה, ואני מייצרת שוב את העקביות, אז שימו לב, יש פה מצד אחד מקום שבא ואומר, בסדר, החיים זה לא כל הזמן אפ, אפ, אפ למעלה למעלה, יש לנו את ההפס ודאון, אבל אנחנו כל הזמן במגמת צמיחה, וכל פעם שאני ככה הולכת אחורה, זו הזדמנות לדייק את הדשן הזה, את להפרות את עצמי, להיזכר למה יצאתי לדרך, למה זה חשוב לי, למה אני רוצה להתמיד, הרי רויטל שכתבה לי, אני לא מצליחה להיות עקבית, מה היא רוצה? מה הרצון כאן? הרצון כאן זה כן להיות עקבית. עכשיו רוב האנשים שכשהן לא מצליחות להיות עקביות, אז הן מתחילות עם הדיבור הלא יופי. בחיים אני לא אהיה עקבית, בחיים אני לא הצליח, הנה שוב פעם התחלתי תהליך, שוב פעם אני אזנוח אותו, כמה אנשים אמרו לי, מזל את מדהימה, אני רוצה לטוס איתך, אבל אני לא סומכת על עצמי. למה היא לא סומכת על עצמה? כי היא נותנת למחשבות השליליות להשתלט עליה, היא נותנת לדיבור הפנימי המאחיר להכתיב לה את הקצב, אבל לא, יש משפט נורא יפה ביהדות שלנו, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. מה זה המשפט הזה? המשפט הזה אומר, שאנחנו לא אמורים להעלים את היצר הזה שמוריד אותנו, היצר הרע. אנחנו אמורים לכבוש אותו. לכבוש זה אומר לתעל אותו לטובתנו. הרבה פעמים אנחנו רוצות מה שנקרא להשתיק את המחשבות הרעות, להשתיק את את כל הדברים הרעים שעולים. אז אני אומרת, בואו אל תשתיקו. אם אני אומרת לעצמי, את לא מתמידה, את חסרת עמוד שדרה, בואו נתבונן על זה. מה, אני באמת לא מתמידה? אבל רגע, היה לי עכשיו שבוע מדהים והתמדתי במלא דברים. אני באמת חסרת עמוד שדרה? הנה, היה לי איזה פיתוי ועמדתי. אז אני לא. אז לפעמים אני מאבדת את זה, ולפעמים אני גם מצליחה. אז בואו נתמקד בזה, בואו נאחז במה שכן. זה כמו שאנחנו, אני מאוד אוהבת לתת דוגמה לילדים. אנחנו שמות תווית על ילד, זה ילד בלגניסט. ברגע שאמרתי, זה ילד בלגניסט, זהו, יוכיח לי שהוא בלגניסט. אבל אם יש מצב שיש דברים בחיים שהוא כן מסודר בהם, ברור לי שכן. ובואו ניקח את החוזקה הזו שבתחום הזה שהוא מסודר, ונביא אותה למקומות שהיינו רוצות שהוא יהיה בהם יותר מסודר. ואותו דבר נעשה גם אנחנו. אם יש מקומות שבהם אני מאוד עקבית, אז הנה, אני יודעת להיות עקבית. בואו נביא את המיומנויות, את מה שעוזר לי שם להיות עקבית, למקום הזה. וזה התהליך של הצמיחה, וזה התהליך של ההתבוננות, וזה משהו שאין בדיאטות. וזה משהו שהוא דורש מאיתנו לעצור ולכתוב ולשאול ולהיות בתהליך הזה, וזה תהליך מדהים, דרך אגב, אתם תתמכרו לזה, אני מכורה, מכורה על רגע לעצור, לבדוק מה היה, איך אני יכולה לשפר, איך אני יכולה להתקדם, זה ממלא אותי, זה עושה לי שמחה, זה עושה לי סיפוק, כי אני אומרת, בונה, רק בזה יש לי שליטה, בתוצאות אין לי שליטה, אז מה יש לי להתעסק עם התוצאה? יש לי להתעסק עם הדרך, וכשאני קם בבוקר אחרי לילה שבו הייתי בדיון עם עצמיים, לאכול את ההרגלית הזו שאחותי הביאה הביתה או לא לאכול אותה, ואני מתחילה לדמיין בפה איך זה נימוח לי בתוך הפה יחד עם הריבת תות, ואז אני אומרת, אבל עזבי, מזל, כאילו את לא צריכה את זה עכשיו, את יודעת הרי, מתחילה לדבר לעצמי שאני אקום בבוקר ויהיה לי כיף ויהיה לי טוב, ואת ההרגלית הזו אני אוכל לאכול בארבע, אחר הצהריים, איזה שוקו בריא, ואז אני קם בבוקר, אני מאוד גאה בעצמי, וכיף לי, וטוב לי, ואני גאה בעצמי לא כי היה לי קל, אני גאה בעצמי כי רציתי ליפול, אבל בעזרת הדיבור הפנימי התגברתי. עכשיו גם אם נפלתי, אבל למדתי, אז גם אני אגאה בעצמי. אתם מבינות איזה דבר מדהים זה? בכל מצב אני גאה בעצמי בתהליך הזה. בכל מצב אנחנו גאות בעצמנו. נקודה, נקודה. טוב, יאללה. מקווה שעזרתי לך רויטל. אנחנו עוברות לחלק השלישי, פרשה ותזונה. פרשת השבוע שאני הכי אוהבת בעולם. פרשת לך לך רע. קודם כל, יש שיר מדהים של עקיבא, תורג'מן, זמר שאני סופר אוהבת. האמת, הייתי שמחה לשים את השיר הזה. אני לא יודעת, אבל אם מותר. אז מקסימום תשמעו אותו אחר כך, אני אשים לכם לינק, כי זה שיר מהמם. ואני אברר אם אפשר, ואז באחד הפודקאסטים, אם אפשר, אני אשים לכם אותו. ובעצם, הפרשה שלנו קורית לנו. קוראת לנו להשתנות. אברהם אבינו, היהודי הראשון בעולם, מקבל ציווי. ציווי מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. בואו נבין מה זה הקריאה הזו בעומק שלה. מה זה לך לך? לך לך זה לך אל עצמך. וואו, אנחנו כאנשים, אחד השיעורים הכי גדולים שלנו זה להתחבר לעצמנו ולהפסיק להסתכל על השכנה ועל הגיסה ועל המפורסמת הזו והמפורסמת ההיא ולהתחבר לעצמנו. ככל שאנחנו נשאב את הכוחות, את הרעיונות, את המידע מתוך עצמנו, ככה החיים שלנו יותר מבורכים. זה משהו שגם הרב קוק אומר. ככל שאישה תהיה מחוברת יותר לעצמה ופחות תהיה מושפעת מקולות חיצוניים, ככה יהיה לה יותר ברכה וטוב בחיים. ככה היא תהיה יותר שמחה בעצמה, ככה היא תהיה יותר מחוברת גם לצינורות שלה ולרצונות שלה. וזו הקריאה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעזבו את מה שקורה בחוץ, לכו פנימה. גם אם עכשיו את הולכת לסופר ויש מלא מלא דברים שהם מפתים אותך, בסדר, זה בחוץ, זה לא בפנים. בפנים יש לך מחשבות ויש לך רצונות. ותזכרי, את מלכה, נכון? מוח, את עובדת עם המוח. מוח זה מלך, מלכה. וזה קריאה, זה קריאה לנו בעולם שהוא כל כך חיצוני, בטח בעידן האינסטגרם והרשתות. שנייה רגע. אני לוקחת רגע, סליחה. אני מתנצלת. אז בעולם שהוא כל כך חיצוני, אז יש לנו פה קריאה. התורה אומרת לנו, בואו תיכנסו פנימה. וממה אנחנו צריכים להשתחרר? לך לך, תלכו ממה, מהארציות. מה זה הארציות? זה בדיוק מה שדיברתי עליו עכשיו, זה כל החיצוני הזה, כל החומריות והגשמיות, לא במובן של, אני אוהבת גשמיות, בסדר? אני אוהבת להיראות טוב, להתלבש טוב, לקנות, ליהנות. אני אוהבת חיים כאילו ברמה גבוהה, באמת, אני בן אדם כזה. וברגע שזה בא מתוך מקום שאני רוצה להוכיח משהו למישהו, רוצה לתעד כל דבר ולהראות כל דבר, זה סתם, זה חרטה. אבל אם זה בא ממקום פנימי, שוואלה, אני יודעת שכשאני חיה ברווחה, אז טוב לי יותר וכיף לי יותר, שאני לוקחת עזרה עם הילדים, שאני לוקחת עזרה בעסק, אז אני מתפתחת וצומחת, אז זה מקום אחר, אתם מבינות אותי, נכון? והרצחה שזה מתוך מקום של להרשים או לרצות מישהו, זה פשוט לא, זה לא זה. וגם הרציחה זה המקום הסזיפי, המקום של האפר, של החיים קשים וקשה לי, וההתלוננות והסזיפיות, זה מקום שכאילו הקדוש ברוך אומר לנו צאו מזה, אנחנו לא שם, אנחנו במקום אחר, כי אם החיים היו רק גשמיים, זה באמת היה קשה, אבל כשאנחנו מחברים גשמיות לרוח, אז הרבה יותר קל. כלומר, אם אני אוכלת עכשיו תפוח, שזה כאילו על כלפי חוץ, זה הפעולה הכי גשמית שיש, אבל אמרנו, התפוח הזה, הוא יכול ליצור שרשרת ענקית של השפעה של בריאות בעולם. אז פתאום, וואו, יש פה פעולת אכילה גשמית, שהיא הכי מרוממת והכי כאילו רוחנית שיש. אז הנה, יצקתי רוח לחומר, ואז אני במקום הרבה יותר... מקום הרבה יותר גבוה וכיף לי יותר. אז זה הרצחה. הרצחה זה לחבר את הרוח לגשם. מה זה ממולדתך? וואו, וואו. טוב, מולדתך. אתם בטוח תתחברו. מולדתך זה המקום הזה, מכירים את האנשים שאומרים, אולי אתם גם כאלה. ככה אני. ככה נולדתי. כשאני אומרת ככה אני וככה נולדתי, אז אני בעצם אומרת זהו, זה אני. אבל מה זה ככה אני? ככה נולדתי, נשים אומרות לי, אני לא אוהבת לזוז, ככה אני, מגיל קטן אני ככה. אז את בעצם יצרת מצב של מחשבה מסוימת שאומרת, אני לא אוהבת לזוז, אז אני לא זזה. אבל אם אני אשנה את המחשבה, בסדר? אני אגיד לעצמי, טוב, אני מבינה שלזוז זה בריא, זה יתרום לי כך וכך, זה יעשה לי כך וכך, אז יאללה, בוא נתחיל לזוז, אז אני אעשה פעולות אחרות, נכון? אני אתחיל לזוז, ואז אני אצור אופי חדש, אז האופי שלי מורכב, מהרגלים שלי, תראו כמה זה חזק. אז מחשבה יוצרת הרגלים, יוצרת אופי. האם אופי, האם מחשבה אפשר לשנות? כן. הרגלים אפשר לשנות? כן. אופי אפשר לשנות? ברור, כי אופי זה תוצר של מחשבה והרגלים. אז אני לא יכולה להגיד ככה אני. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, צאו מזה, לך לך מארצך וממולדתך. מי שאתה חושב שאתה זה לא מי שאתה. הרגלים שלך, אתה יכול לשנות אותם. זה בבחירה שלך. הוא גם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו לשינוי, זה קריאה, הלך לך זה קריאה לשינוי, קריאה להתקדמות, זה עשייה, לך לך, זה פועל. אז אין יותר תירוצים של ככה אני, לא, לא ככה את, ככה את כרגע, אבל אם תשני את המחשבה, תשני את הפעולות, תצרי אופי חדש. עכשיו, המילה שינוי היא מילה קצת גדולה, אז מי שמפריע לה המילה שינוי, לכו למקום של התפתחות וצמיחה, כי אנחנו לא מקולקלות, אנחנו לא צריכות לשנות שום דבר, אנחנו רק צריכות לצמוח ולהשתנות, נכון, סליחה, אתם רואות, נפלתי במקום הזה, אנחנו רק צריכות לצמוח ולהתרחב, זה כמו עץ, שכל הזמן מצמיח פירות, נכון, עוד פירות חדשים ועוד פירות חדשים, האם העץ משתנה? לא, הוא צומח וגדל, ומביא עוד פירות ועוד דברים, אז מה שהיה היה, שירת אותי עד עכשיו, עכשיו יש לי הזדמנות לצמוח למקומות חדשים. אז דיברנו על מארצך, דיברנו על ממולדתך, ועכשיו אנחנו נדבר על המקום הכי רגיש והכי כואב מבית אביך. כולנו סוחבים כל מיני טראומות ילדות, בואו נדבר על זה, יאללה. בואו נפתח הכל. אבל מה לעשות? כן, כן, גם הילדים שלנו כנראה יסחבו משהו, כי אנחנו לא מושלמים. והרבה אנשים, אני בוגרת המון סדנות של התפתחות אישית, כשהייתי צעירה, בגיל 19, הייתי הולכת להרבה סדנאות, היום אני פחות מתחברת לזה, כי זה מרגיש לי כזה המון 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 עומס בבת אחת, וזה כאילו, זה קיצוני לי מדי, אבל כשהייתי ילדה נערה, בת 19, הייתי הולכת לסדנאות שהתפתחות אישית, והייתי פוגשת אנשים בגיל של ההורים שלי, שאשכרה סוחבים דברים מהילדות שלהם, מה שאימא שלהם אמרה להם בגיל 12, ומה שהמורה אמר להם, וזהו, וזה החיים שלהם, הסחיבות האלה. עכשיו אני יודעת שיש כל מיני טיפולים של תת מודע, ואני לא מתחברת, אני אגיד לכם את האמת. אני יודעת, הקדוש ברוך הוא אמר לי, די, כאילו צים לזה, תשחררי את זה, אז אני משחררת. ושוב אמרנו, מספיק שיש רצון, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם לשחרר את זה, ברמה הזו. אבל צריך להיות מודע לזה, שזה לא משרת אותנו. מה שהיה בבית שהוא לא טוב, תשחררו, היה, נגמר, ההורים שלכם עשו את המיטב, זה מה שהם עשו באותה נקודה זמן, וזהו, שם זה נגמר. דרך אגב, יש ספר שנקרא ספר החינוך, שהוא מדבר על זה שבגיל 18, ההורים שלנו כבר לא אחרים לחנך אותנו, דרך אגב, חינוך זה מצווה, והמצווה עוברת אלינו, זה אומר שמגיל 18, כל מה שאנחנו כועסים על ההורים שלנו, כל מה שההורים שלנו לא עשו, זה עובר אלינו, אנחנו צריכים לשפר, אנחנו צריכים לעשות, כן, 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 אז אם אתם מעל גיל 18, אין לכם מקום ואין לכם זכות להאשים את ההורים שלכם, אתם צריכים בעצמכם לשנות, וזה הציווי, ללך לך מארצך, ממולדתך, ומבית אביך. התורה מבקשת ממנו להתפתח ולצמוח ולצאת מכל הקיבעונות, וזה מהמם בעיניי, זה אומר שיש לנו את הכוחות. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו ניסיון בלי כוחות. אומרים שכשאישה יולדת אז היא גם מקבלת מעבר ללידה ולתינוק ולעול ולקושי הגדול, היא גם מקבלת המון המון כוחות. אם היא מודעת לזה והיא מה שנקרא משתמשת בזה, אז זה פשוט יוצא לפועל. וזה מדהים כמה המחשבה שלנו והידיעה של מה קיבלנו גורם לנו להשתמש בזה ולהצליח. ואני רוצה לקחת ככה עוד נקודה מאוד מאוד בולטת ויפה בפרשה. בכלל, הדמות הזו שנקראת אברהם אבינו, זה דמות מאוד פעלתנית, מאוד מאוד פעלתנית, עושה. אז יש פעלים שמוזכרים לגבי אברהם בתחילת הפרשה. וילך, ויקח, וייצא, ויבוא, ויעבור, ואיבן, ויעתק, ואיבן, ויקרא, ויישא. כמה פעולות, כמה עשייה, וואו, איזה מדהים זה. עכשיו, אתם כבר מכירות אותי, אני בקטע של עשייה שהיא מתונה, עשייה שהיא מאוזנת, עשייה שהיא כיפית, אבל נדרשת כאן עשייה. כי כשאנחנו עושות, אנחנו מרגישות. כשאנחנו מרגישות, אנחנו משתנות. וזה מאוד 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 חזק, והתורה קוראת לנו, קוראת לנו לעשות, קוראת לנו לצאת מכל הקיבעונות ולהתקדם. אז אני מקווה ש... אתן מבינות את המסרים שרציתי להעביר לכם בפרשה הזו. יש לנו כוחות לשנות את החיים שלנו, יש לנו כוחות ליצור את הגוף שאנחנו רוצות, וזה תמון בצד הקטן הזה שאני מתמקדת בו ומטמיעה אותו עד שהופך להיות חלק מהחיים שלי, ואז עוברת לצד הבא. ואני מזכירה לכם שמי שרוצה את 14 הצעדים של השיטה שלנו, אז היא מוזמנת להיכנס לאתר שלנו ולראות, יש לנו כל מיני קורסים וכל מיני חבילות, ואפשר לעשות את זה ככה בצורה מאוד מסודרת, וכמובן אתם יכולות גם לבחור משהו קטן ולעשות אותו בעצמכן, ולהתקדם איך שמתאים לכן. סיימנו את הפודקאסט. אהובתי, לסיום, אני תמיד אומרת, ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים. אז מה הדבר האחד שאת לוקחת מהפודקאסט היום והולכת ליישם? תכתבי לעצמך ותנעצי ביומן. ואם אהבת את הפודקאסט היום, אשמח שתשתפי אותו ברשתות ותתייגי אותי. אני שמה לך לינקים לערוצים שלי בתיאור הפודקאסט. ודבר אחרון, אם את רוצה לדעת איך אני יכולה לעזור לך וללוות אותך, כנסי לאתר שלנו mazal-kohen.co.il. שם תמצאי את מאמי הבוטית הטכנולוגית שלנו, שיודעת להתאים באופן מדויק לכל אחת את מה שהיא צריכה. ואני כמובן מחכה לפגוש אותך בפרק הבא. ביי אוש!